Здравствуйте, дорогие друзья.
Цураим товим, хаверим якарим. Ашура виртуали шел йом ришон шалану, шахикину ло. Доктор Михаил Лайтман баулпан. Миша Синилевич, Борис Белецарковский, ани Симеон Винокур. והנושא מעניין מאוד שאתם הזמנתם, פסיכולוגיה של היחסים באור הקבלה. יש לנו הרבה חיבורים, 30 ערים, סטודנטים של מק אונליין, מהאביב שעבר, מהחורף שעבר גם כן, ותרגום ל-20 שפות, הנה כל התלמידים שלנו. היום הראשון במאי, ובדרך כלל בראשון במאי, הייתי כבר יושב בבית, אחרי כל המצעדים, נוסטלגיה שכזאת. פסיכולוגיה של היחסים באור הקבלה, שאלה של, לא ממש של אחד במאי, אבל יש שם הרבה כאב, ואני מתייחס לזה. אי אפשר להיות בשום מקום, אפילו לא בדירה שלי, מלמעלה שיפוצים, מלמטה ריבים, בחנויות, במקומות נופש, הכל אותו דבר. מה לעשות? איך להתמלא בשמחה, בכוח, עכשיו? איך להפוך לחזקה וחסינה לכל החיים האלה? איך לחיות? האמת שזמננו מאוד שונים מזמנים שעברו, כי אנשים יותר ויותר מתרחקים אחד מהשני. ובעיקרון לאנשים יש עכשיו את כל האפשרויות בשביל זה, יש גם טלוויזיה וטלפונים, משחקים למיניהם, התכתבויות דרך מחשבים, אפילו אוכל אפשר להזמין הביתה, כן כן, הכל הביתה, אתה מסתדר לבד, אתה לא זקוק לשום דבר, רק אם אתה הולך לאיזה רופא מיוחד אתה מזמין תור והכל בצורה אוטומטית, הולך רק אליו בזמן מסוים, וגם בעבודה אתה בקוביה משלך. כן כן, והכל נעשה כך בשביל לתת לבן אדם אפשרות להיות בקשר כמה שפחות עם אנשים אחרים, כי המגעים הופכים ליותר ויותר מסובכים. וזה טבעי, כי האגו שלנו כל הזמן גדל. כך שאנחנו רואים שגם קשרים בין מדינות, עמים, והעיקר בין בני אדם, והעיקר במשפחה, בין הורים לילדים. בקיצור, כולם נהיים עם חסרי סבלנות, ממש חסרי סבלנות, עד כדי כך שהאדם הוא ממש מתפוצץ בשנייה.
появляется новая как бы культура общения.
פתאום מופיעה איזו תרבות חדשה של קשר, כשהכל מוצפן במילים בודדות, אנשים רגילים להגיד גסויות וזה כבר נורמה, וכבר לא נעלבים מהדברים האלה, שזה מפליא אותי מאוד. אני רואה מה קורה במדינות, בארצות אחרות לפעמים. בפרלמנטים? לא, פרלמנטים זה ברור, זה טבעי. להם יש חוקים מיוחדים, הם יכולים לקלל אחד את השני, להעליל אחד על השני, והם לא הולכים מיד לאורחי דין ולא מתחילים לתבוע אחד את השני, כי זה העבודה שלהם. הם לא נותנים לזה להיכנס. לא, לא. להיות חבורת כלבים בלהקת כלבים הזאת, זו העבודה שלהם, ולכן, אבל משפחה, ילדים, בתי ספר, עבודה ורחוב, נהיגה בכביש, כל זה הופך למאוד מאוד חד ונוקשה. ומעניין שבני אדם מתרגלים לסוג קשר שכזה. הרגישות של האדם הופכת לגסה, אנשים פחות רגישים. נגיד אומרים לי משהו גס, ואפילו על עצמי, אני אומר שנגיד לפני 10 שנה, 15 שנה, לא הייתי מסוגל לסבול כזה דבר. והיום גם אותו אחד שאומר לי את זה, וגם אני, חושב שזה כבר נורמה של יחסים, ולא נעלבים אחד מהשני. ואף אחד לא חושב שזה משהו לא אתי או גס במיוחד, וכן הלאה. בקיצור, אנחנו מגיעים לכזה מצב שהעולם שלנו כבר הופך לגס יותר, טיפש יותר, ובסופו של דבר התאים של העצבים הם נכחדים. מה זה, באמת קפיצה גדולה כזאת? ודאי. וגם כן ודאי האומנות הרי במה המילים ערוצי הטלוויזיה, כן? או תיאטראות, כל זה, או שלוקחים משהו קלאסי ישן, עוד איזה דודווניה, או איזה אופרה, או איזה משהו חדש מודרני, אבל זה כבר כזה ש... טוב, אנחנו רואים את כל הסדרות, כל זה מאוד... בקיצור, אנשים הופכים למאוד גסים, ויש להם סוג של קשרים חדש. עוד שאלה? האם יש חברות בלי תנאים, חברות אמיתית? ואם כן, אז במה השוויון של... אין שום דבר מהסוג הזה, בלי תנאים או בחינם, כי האדם הוא אגואיסט, והוא תמיד עושה כל מה שהוא עושה, עם תועלת עצמית, ולא מסוגל לעשות שום דבר בלי תועלת עצמית. זאת אומרת שכל הבעיה היא ב... כמה שהאדם שעומד ממולך קרוב אליך, וכמה אתה תופס אותו כחלק ממך. ואז האדם יכול לעשות עבורו משהו טוב, כאילו שהוא עושה את זה בשביל עצמו. ורק במקרה כזה יכול להיות איזה קשר טוב בין אנשים, ולא אחרת. יש עניין, בשאלה הקודמת, היא שאלה האם אפשר להיות מאושר, מלמעלה שונאים, מלמטה דופקים, אפשר לצאת לרחוב, איך אפשר להודות, לאהוב, לצאת לרחוב, אתה יכול לתת תשובה לזה? לא, לזה אין תשובה. במצב שלה רק חוכמת הקבלה עונה. עונה בזה שאנחנו צריכים ליצור חברה, ליצור אווירה שבה היינו מסוגלים קצת לפתוח את הלב שלנו ולהרגיש את האחרים ולעבוד ביחד. אין שום דבר יותר מאושר מקשרים וחיבורים בין בני אדם, בחיבורים בין הרגשות שלהם, במחשבות שלהם. אבל מי בכלל יכול לחלום על זה היום או להשתוקק לזה אפילו? אבל אם אנחנו באמת כבר נגיע לקצה, נגיד כמו הבחורה השואלת הזאת, ונוכל להבין שאנחנו חייבים לעשות את זה, צריכים לעשות את זה. אולי אז הבחורה הזאת תמצא לעצמה כזאת סביבה, שבה תוכל לממש את ההשתוקקויות של המטרות, כמו למצוא אהבה, חברות, הבנה הדדית, קשר מסוים, ויתורים הדדיים, איזושהי כניסה הדדית אחד לתוך שני, רגשית כזאת, משהו שהופך את האנשים לאחד שלם. עד כמה שאני מבין, חוכמת הקבלה מתעסקת ביחסים בין בני אדם. אך ורק, רק בזה היא מתעסקת, וגם ביחסים בין בני אנשים, היא מגלה את הבורא, הכוח העליון שמתגלה בין בני אדם. בהתאם, ביחס לזה, אני כצופה או כמאזין רוצה להבין איזה תועלת חוכמת הקבלה תביא לי. אם אני אלמד אותה ואדריך את עצמי על ידי אותם העקרונות שחוכמת הקבלה נותנת לי ביחסים בין בני אדם, כי זה מאוד חשוב, במשפחה, אם הייתי יודע איך לבנות יחסים במשפחה, בעבודה, שזה כבר מספיק, או אפילו סתם ברחוב, זה כן היה עוזר לי. היום מזמינים כל מיני מדריכים, קואוצ'רים בעבודה וכאלה. אנשים מתעסקים בזה, זה לא רע. אז השאלה היא, האם אדם יכול ואיך חוכמת הקבלה יכולה לעזור לאדם כשרגשות כאלה מופיעות ביחסים של בן אדם? רגשות ואמוציות, נגיד, אני מבדיל ביניהם, אמוציות זה כמו איזה רגזנות שזה יכול לחלוף מהר, זה משהו שלא ניתן לשינוי, זה משהו מולד, ורגשות זה משהו שאפשר לחנך, כן, כמו אהבה, חברות, אם אני מבין נכון. אז השאלה, מה, איך? איך חוכמת הקבלה יכולה לעזור לי? נגיד מופיע איזה רגש כמו שנאה, איך אני עובד עם זה? כל רגש שבאדם, שמופיע באדם, האדם צריך להתאמן, ויש שיטה מיוחדת לזה, הוא צריך להתאמן בלעלות, להתעלות מעל הרגשות האלה, ולהשתמש בהם לתועלת ההתקדמות הרוחנית שלו. ואז הוא יהיה מסוגל מכל דבר שמופיע בו, גם מהחיובי וגם מהשלילי, לבנות מערכת יחסים מיוחדת בינו לבין אותה המערכת שמעלינו מנהיגה אותנו. ולא משנה כמה נדבר על היחסים בינינו, היחסים האלה ודאי חשובים, אבל הם לא ייתנו לנו מאומה. אנחנו לא נוכל לעבוד בהם ולהיסגר בהם. אנחנו צריכים להבין שכל מה שנברא בנו וקורה איתנו בעולמנו, בינינו, זה נברא בשביל שאנחנו נמצא בעזרת המימוש הנתונים שניתנו לנו את היציאה לעולם הבא, למדרגה הבאה, כלומר למרחב של הנהגת העולם שלנו. העולם שלנו נמצא במדרגה התחתונה והוא מונהג מהמדרגה העליונה. אז לגלות את המדרגה העליונה, את מערכת הפעולה שלה, איך היא שולטת בנו, איך אנחנו מלמטה מסוגלים להשפיע עליה, בזה מתעסקת חוכמת הקבלה. וזהו העיקר. עד שלא נמצא את זה, עד שלא נתחיל להיות בקשר נכון בין המדרגה העליונה, היא תמיד תדפוק אותנו, בגסות, כן? היא תמיד תרגיז אותנו, תעורר בנו רגשות שליליות למיניהן, דחפים שליליים, ולא נוכל לעשות עם זה כלום. בסופו של דבר, שום קואוצ'רים, שום שיטות לא יעזרו. כי כולנו נמצאים תחת ההנהגה העליונה, וההנהגה העליונה מנהיגה אותנו ומדליקה אותנו אך ורק בכדי שאנחנו נגלה את הקשר איתו. כלומר, יחסים זה רק אמצעי, לא מטרה. ודאי, יחסים בינינו זה רק אמצעי בכדי לצאת למדרגה העליונה וכבר משם לתקן את העולם שלנו. אי אפשר לתקן את העולם שלנו בדרגה שלנו, כי בזה האנושות מתעסקת אלפי שנה. עוד שאלה, בקשר ליחסים. הוא אומר, רב, אפשר איכשהו להסתדר בלי יחסים? למה דווקא צריך להיכנס לתוך זה? זה רק מביא חולי מיחסים עם בני אדם. כן, אני מבין אותך לגמרי. העניין הוא שזה בלתי אפשרי לחיות בלי יחסים הדדיים כאלה. אנחנו כן צריכים להכיר אנשים, אנחנו תלויים באנשים אחרים. אנחנו אוהבים להיות בקשר ובמגע עם אנשים. הדעה שלי מעניינת אותי על אנשים ובאנשים אחרים, ודעה של אנשים אחרים עליי מעניינת אותי, ואנחנו לא מסוגלים להסתפק רק בכלי תקשורת ולהיות ניזונים אך ורק מזה. אנחנו כן מתעניינים במה עובר על אנשים אחרים. בכלל, אנחנו יצירות של טבע של קשר, יצירות מתקשרות כאלה, ואנחנו לא מצליחים לברוח לאיזה מדבר או לאיזה יער מרוחק ולחיות שם כזאבים. אנחנו חייבים להיות יצורים חברתיים כמו שהטבע ברא אותנו. למרות הכל אנחנו חייבים לתקן את עצמנו, והבריחה של האנושות היא לא תביא תועלת. אתם רק תביאו את עצמכם לקיום מושפל ומצב נמוך שכזה. מה, הטבע דוחף אותנו לזה, כן? יש אנשים שקונים לעצמם איזה בית באיזה אי מרוחק וחיים שם ולא רוצים לדעת כלום. מדי פעם הולכים לאיזה שכן להתארח, מקסימום איזה שתי משפחות, שלוש משפחות, ובזה הם מוצאים את כל מה שהם צריכים. אבל זה גם תלוי מאוד באופי. ובכל זאת, אם בדור הזה עוד יש אנשים כאלה, בדור הבא כבר לא יהיו כאלה. כי מדור לדור, למרות שקשה לנו להיות בקשרים אחד עם השני, אנחנו עדיין הופכים לקרובים אחד לשני. אז אנחנו כן צריכים למצוא מגע נכון בינינו. וחוכמת הקבלה מדברת על זה. אז תגיד, תכונות אופי של האדם, זה מולד או שזה ניתן לפיתוח? נגיד, אני לא אוהב בי תכונות מסוימות, אני יכול לשנות אותן? אתה לא צריך, למה? הנה, לאן מעלמתה גם שואלת את השאלה הזאת. לא, לא. בשום פנים ואופן, חס וחלילה, לא צריך לשבור את עצמך. צריך ללמוד להשתמש בצורה נכונה את כל התכונות שלך, ואפילו הכי גרועות ונוראיות, שאתה אפילו מתבייש להודות בפני עצמך בתכונות האלה. צריך להשתמש בהן נכון, ללמוד. תן דוגמה, איך אתה משתמש בתכונות הכי נוראות שלך, בלי להזיק למישהו אחר? לא. ודאי שהתכונות הנוראיות ביותר הן כאלה שאתה כן רוצה להזיק לאחר. נכון. ועם זה אתה מקבל תענוג עצום. אם האדם שנוא לך באופן מסוים, הוא מנוגד לך נגיד, נראה לך כהפרעה או מזיק לך, אתה כן רוצה להזיק לו, אתה רוצה להגביל אותו בפעולות שלו וכו'. אז פה חוכמת הקבלה צועדת קדימה ואומרת, לא, אתה לא צודק, אתה לא צריך לעשות זה כך אלא אחרת. אם מישהו קם עליך איזה אויב, אז אתה צריך להשתדל לתקן בך את אותן התכונות שהופכות אותך לאויב שלו, ואז אתה תפסיק לעורר אותו לאיזו התנגדות או לוחמה מולך. כלומר, קודם כל אתה צריך לחשוב על איך אתה תתקן את עצמך, והאדם השני שמבטא כלפיך איזה יחס שלילי כלפיך, הוא בעצם מצביע על החסרונות שבך. יכול להיות שזה כך, כן? מראה על החסרונות שבך, ולכן אתה צריך לחשוב, רגע, אולי באופן מסוים, במובן מסוים, זה כל השם שככה מגלה לך את ה... תכונות השליליות שבך. יש פה הרבה שאלות טובות. כרגע היא שאלה את זה. המורה, יש בעולמנו אנשים פתוחים, אקסטרוורטים, ויש אנשים שלא פתוחים למגע, אינטרוורטים. יש איזה הסבר לזה בקבלה, מאיזה שורשים עליונים זה נובע. נגיד, אתה אמרת שאתה בסבבה יכול לשבת בחדר שלך לבד, עובד עם ספרים, עם מחשב. לא, ודאי, יש ספרים שונים. ומה השורשים? שורשים? שורשים תלויים בספירות מסוימות שמתגברות על ספירות אחרות בגוף של כל אחד. נגיד חסד, ספירות כאלה שהולכות לרוחב, ואם זה גבורה או הוד, אז זה כבר תכונות אחרות לגמרי, תכונות של סגירות ותכונות של זהירות והתגוננות, ויסוד זה חברות. יסוד זה חיבור כללי ביניהם שמכוון כלפי שימוש נכון בכל התכונות, בכלל גם תכונות חיוביות וגם שליליות, כי אף אחד לא יכול להתקיים בלי השני. דווקא בהשלמה המשותפת ביניהם נולד השלמות שאנחנו צריכים להשיג. עוד שאלה, עלייה למדרגה העליונה מאפשר שליטה על כל היחסים או על חלק מסוים? על כל היחסים בין בני האדם ועל כל היחסים עם הבורא. שאלה, תגיד בבקשה איך להגן על הילדים שלנו מהיחסים הלא בריאים בעולמנו, במיוחד אם הילדים כבר מבוגרים אבל עוד לא בשלים לחוכמת הקבלה. היא שואלת איך אפשר להגן על הילדים. זה תלוי בחינוך שלך, אך ורק בחינוך. אבל חינוך הוא הרי ניתן גם בבית ספר, בחוגים, ברחוב, גן ילדים. אז אני לא יכול להגיד על החינוך שלך, אלא החינוך כללי של הילד. וחוץ מזה, העניין הוא גם באיזה סביבה הוא נמצא. אבל אם את מכוונת את הילד ליחס טוב עם האחרים, דרך העולם שלנו ודרך העולם העליון, הוא בכל זאת איכשהו מספק לעצמו הגנה מסוימת בזה. אני לא יכול להגיד את זה בביטחון מלא ולכל מקרה החיים, כיוון ש... כלומר, אני לא יכול להגיד איך זה יכול להתממש אצלך, אבל אדם שמכוון במגמה חיובית כלפי האחרים, בהתנהגות אינטליגנטית, התנהגות נכונה בכביש, בנהיגה, בכל זאת אדם כזה יהיה רגוע יחסית לאנשים אחרים, גם יבטא רוגע, לא יעורר אגרסיה, ודרך ההנהגה העליונה ודרך היחסים עם האנשים האחרים הוא ייתקל בכמות מינימלית של הבעיות. בעצם זאת ההגנה. כן, זו הגנה. יחס טוב ופתוח כלפי האחרים, זאת הגנה מאוד רצינית מהפרעות, מגסויות, מכל דבר. מעניין, למרות שהעולם הוא כזה שהאדם לאדם זאב בימינו, וההגנה זה דווקא טוב לאנשים אחרים. ואם אתה לוקח זאבים ומתחיל לחנך אותם, לאלף אותם, איך? אתה מה? אתה מאלף אותם במקלות או בסוכריות? גם וגם. כן, אבל הגישה אליהם צריך להיות דרך להכיל אותם, דרך דאגה אליהם, אפילו לחיות מהסוג הזה. וגם לבני אדם, למרות שהם, כי הם דומים. שאלה מניו ג'רסי, גנדי שואל, מאיפה מופיעים באדם תכונות כמו נקמה, לדוגמה? זאת תכונה מאוד נוראית, מאוד חדה ואופיינית לכולם, רצון והתעוררות מאוד חזקה. נקמה יכולה ממש לאכול את האדם, והיא יכולה לספק ממש כמעט את כל הרצונות שלו. כלומר, האדם מסוגל ממש לבאור, הוא מסוגל בשביל לנקום ללכת למות, כי זו תחושה עצומה של הפסד, הפסד של האגו. מה, מכה על העני של האדם? כן. מה תמליץ למצב כזה? מה אני אמליץ? מה אני יכול להמליץ? לנקום? לנקום לעצמך, בעצמך. כי פה ניתן לאדם אפשרות נהדרת בשביל לנקום באגו של עצמך שמוליד באדם את התכונה הזאת. מה, בקטע כזה של קבל? כך נאמר גם בתורה. אומנם זה אולי כתוב אחרת, שאם אתה נותן, מקבל סתירה בלחי השמאל, אז תן את הלחי הימין. יש מיני, כל מיני עצות, אבל צריך להבין איך צריך להשתמש בזה, והאם בכל מקום יש לזה מקום. אבל בעיקרון, אם באדם בוער את תכונת הנקמה, האדם צריך לחשוב בשביל לכוון את התכונה הזאת לתיקון של המערכת הכללית, בשביל לא לעשות נזק לעצמו ולאחרים. אני לא יודע אם אני מסביר את זה בצורה מובנת, אבל תכונות שליליות, מתי שהן מופיעות בנו, אפילו התכונות החיוביות, קודם כל הן זקוקות בהבנה נכונה, בהבנה של הסיבה. לא, זה לא ברור. נגיד, אדם אחד הזיק למשפחתי, ברור שאני רוצה לנקום בו. מה, אני צריך לנקום לעצמי? באגו שלי, הוא הזיק למשפחה שלי. מה, אני צריך להסתכל על זה? להניח לזה? טוב, בסדר, נגיד, אפשר להניח לזה. להעביר את זה לידי החוק, זה ברור. אבל לא ברור אם מישהו הזיק, נגיד, למשפחה שלי, ואני עכשיו צריך לעבוד על האגו שלי? איך האגו שלי קשור? אבל המשפחה שלך זה גם כן אתה, זה גם כן האגו שלך. נניח, אני מסכים. אז הוא איכשהו הזיק לאגו שלי. הוא הזיק לעני שלך. אז אולי אתה צריך להודות לו על זה שהוא הזיק לעני שלך, ובזה אתה מסוגל, או עכשיו יכול, לראות כמה נפגעת מהיחס המזלזל הזה שלו כלפיך. אולי, אבל אתה בזה גם יכול להתעלות מעל האגו שלך, ודווקא לחשוב על איך להתנהג נכון. שנייה, לא, זה ברור. אם הוא קילל אותי, פגע בכבוד שלי, זה די ברור. אבל אם הוא, הרי מה בדרך כלל סיבה לנקמה? כשמישהו הורג מישהו במשפחה שלך, ואז זה נקמת דם, ואתה לוקח חמולה משלך, והולך להרוג את החמולה שלו. מה לעשות במצב כזה? גם במצב כזה צריך ללכת לתיקון הפגעים שלך שעוררו מהנהגה העליונה יחסים ופעולות כאלה כלפיך. העניין הוא שאדם אף פעם לא מקבל שום דבר מאנשים אחרים, הוא תמיד מקבל את זה מהבורא, כי אין עוד מלבדו. לכן צריך לחשוב איך אני אשקם עם הבורא את היחסים האלה, שהוא הבורא דרך אותו אדם, שבמקרה הזה הוא רק מלאך, מעביר פעולה מסוימת כלפיי. איך אני אגיב נכון לקריאה הזאת של הבורא? על הכל אני צריך להסתכל כקריאה של הבורא כלפיי. אין בני אדם בעולמנו, יש רק בובות. על חוטים שמשחקות הצגה מולי, ודרכם אני צריך לראות את הבמאי. כלומר, אפילו אם אני אמשיך לנקום באותו אדם, בזה אתה נכנס לבפנים של ההצגה הזאת, וגם כן הופך לבובה על חוטים. ומחשבות על נקמה אוכלות רק אותי, או גם את אותו אדם שזה מכוון כנגדו. חבר'ה, נו, זה לא משנה. לא צריך להעריך את, את המתרחש בדרגה הזה. זה מה שאני אומר. להפך, להשתמש במשחק הזה שמשחקים איתנו, דרך כל הבעיות הכלליות האלה של העולם. אז בואו להפך, נגיב כלפיהם נכון. ובמקום הנקמה כלפי איזה מישהו או משהו, למי אכפת בכלל מי זה ומה זה? זה הרי מקום ריק בכלל, סתם חרק, שדרכו הבורא מעורר אותי. אז אני צריך למצוא קשר עם הבורא. מה זה האדם הזה קשור בכלל? תתעלה מעליו. אני מבין שלא תמיד זה אפשרי, אנחנו נמצאים ביחסים רציניים מורכבים בינינו, וכשאנחנו מתחילים לעבוד לדוגמה להפצה, זה משהו אחר, כי בהפצה אני נתקל באנשים אחרים, שלהם אני צריך להביא כל מיני דוגמאות, או אני צריך לשכנע אותם במשהו, ושם יכולות להופיע הפרעות, שעל פני הפרעות האלה אני צריך אולי להראות להם איך אני צריך להגיב. שם יש את הניואנסים משל עצמם. אבל אם זה לא ביחסים, כי בהפצה, כי בהפצה אני כן צריך לעבוד עם המונים. אם זה רק כלפיי, אז אין לי שום מתנגדים בזה. יש לי רק בורא. שנייה, אני יכול לנקום טיק-טק מהר, ואחרי זה לסדר את היחסים עם הבורא? לעשות כל מה שאמרת, רק לא לחשוב יותר מדי ולאכול את עצמי, לנקום מהר מאוד, ואז זהו. שנייה, אבל להפך, כשאתה חושב על זה, זה תיקון. לא, אתה חייב לראות את העולם נכון, ולא הפוך ככה. זה לא פשוט. זה רק ביחד אפשר לעשות את זה. אדם אחד מסוגל לאכול את עצמו. כן, אבל העיקר זה המצב העיקרי שלנו שמתוכו אנחנו יוצאים, שזה אין עוד מלבדו, שמנהיג את הכל ומסובב את הכל, בשביל להביא אותנו למטרה. לכן לי יש עניין רק איתו. וכל שאר האנשים זה דמויות, רק דרכם הוא מדבר איתי. והמטרה היא להתעלות מעל האגו שלי, מעל האני הבוער, כן? כן. אז בלי סביבה אי אפשר לעשות את זה נכון, שיכוון אותי נכון. נכון, צריך סביבה נכונה. אדם אחד לא מסוגל להתגבר על רגש כל כך חזק שמופיע בו כלפי האחר. שנאה, או קנאה, קנאה אולי לא עד כדי כך, אבל שנאה, זו התעוררות נוראית יכולה להיות, אבל ודאי מדובר על זה בקבלה הרבה, ודווקא אלה הרגשות הכי פוריים שיכולים להביא לתיקון מאוד גדול. כן. אני עובדת כמורה 30 שנה, עכשיו נהיה מאוד קשה למצוא שפה משותפת עם סטודנטים, הם יכולים להגיד לך מה שבא להם. הם לומדים פחות טוב, התרבות שלהם נמוכה יותר, אחריות הדדית שואפת לאפס. לקבלה יש איזה פתרון? אני מבין שאנשים מחפשים, במיוחד מורים שיש להם מגע עם סטודנטים, תלמידים, אבל העניין הוא שזאת בעיה, בעיית חינוך, זו בעיה פדגוגית. כי הרי אף אחד לא מתעסק בחינוך. וגם אותה גברת לנה לא מתעסקת בחינוך. היא מורה איזה נושא מסוים, מלמדת נושא. ולמה אנשים שיושבים מולה צריכים להתנהג אליה נכון? למה הם צריכים להיות אדיבים כלפיה? למה הם לא צריכים להגיב באופן טבעי? לכי קיביני ותסתמי את הפה וכל מיני כאלה. אוי אוי אוי. למה לא? ככה אני מדבר עם אנשים שדומים וקרובים לי. והחבר'ה שלי חושבים שזה סבבה. אנחנו לא נעלבים אחד מהשני מדיבורים כאלה. סתם סלנג משלנו. ולמה כלפיה זה לא יכול להיות ככה? למה כלפיה זה צריך להיות אחרת? לא, ברור שזה מעליב אותה. אני כמורה, אני יכול להגיד שזה מעליב. ודאי, אבל מה לעשות אם זה מעליב ופוגע? מה לעשות? אתה מדבר על חינוך? אין חינוך בבתי ספר. חינוך לא הבית ספר לא מחנך. אתה לא מדבר על הנושאים, אתה מדבר על מה זה אגו, באיזה מערכת אנחנו נמצאים, בשביל שהילדים האלה יתחילו להבין את זה, או מה? פה צריך ממש לקחת את הילדים, וכל יום, לא יודע כמה שעות של בית ספר, ואפילו שעות של גני ילדים, לפחות שעתיים ביום, להסביר להם מה זה בן אדם, אופי, טבע של האדם, הפסיכולוגיה של האדם, פסיכולוגיה של בנים, פסיכולוגיה של בנות, של נערים ושל נערות, של גברים ושל נשים, יחסים בין המינים, בין הדורות, אבל צריך להסביר את זה מדרך הטבע, איך זה בנוי בנו, ואיך אנחנו צריכים כביכול לתקן את זה. כי כל זה ניתן לנו לתיקון כל ההתעוררויות השליליות שבנו. אז לשבת עם הילדים ולדבר על זה, כן? לשבת איתם במעגל ולדבר איתם על זה, לדון. ואז המערכת החינוך הזאת צריכה גם להפוך, סליחה, מערכת ההשכלה צריכה להפוך למערכת חינוך, וזה לא נמצא, זה איננו. לכן אני מבין שכל שנה אנחנו נראה יותר ויותר בעיות, תופעות שליליות בבתי ספר ובגופי השכלה למיניהם. יש גם שן תחת שן, עין תחת עין, נכון? אגב, אפרופו שאלה הקודמת. פשוט, זה מפורש, לא נכון, שלכאורה אני צריך להזיק לאחר על זה שהוא הזיק לי. אני להפך. בעיקרון צריך להיות אסיר תודה לאחר על זה שהוא מראה לי על אותה תכונה שבה פוגעים בי. הרי אם אני הייתי מתוקן, שום דבר לא היה מסוגל לפגוע בי. הייתי חסין לחלוטין לכל חצי החיים. אי אפשר היה להוציא אותי מהכלים, לא הייתי יכול להיעלב או להתרגז, כי לא היה בי משהו להתאפס עליו. זה בצורה אידיאלית. וסתם כך, אם מישהו נגיד אומר לי משהו, ואני רואה נגיד איזה משהו שפוגע בי, או שדווקא מכוון אישית כלפיי, זה סך הכל מדבר על המצב הלא מתוקן שלי. אם אני מתקן את עצמי, אז אני ככה מתקן את העולם הסובב אותי. אני מפסיק לראות בו תכונות שליליות. ובמקום העולם הזה שלנו, הסובב אותנו הנוראי, אני פתאום מתחיל לראות את עצמי בעולם הרוחני, בעולם אינסופי. במה זה תלוי? אך ורק בתיקון של התכונות האישיות שלי, ולא בתיקון של האחרים. כי העולם זה הפנימיות ההפוכה שלי, שיוצאת החוצה, זה החוסר התיקונים הפנימיים שלי. אז זה לא מידה על מידה שכתוב, אני בכלל לא צריך לענות לאף אחד כלפי כלום. אני מיד צריך לפנות כלפיי. ואם ממישהו אני פתאום רואה ומרגיש ושומע משהו, זה אך ורק מכיוון שבי קיימות התכונות הלא מתוקנות האלה, וזה הדבר שאני צריך לחשוב עליו, וכן להודות על זה שמראים לי מה אני צריך לתקן בי. עוד שאלה, איפה נמצא שורש הפחד שבאדם? פחד זו התכונה העיקרית האגואיסטית שנובעת מרצון לקבל, שמפחד להישאר לא מלא. זה היסוד, בסיס. מה, של כל הפחדים שלנו? כן, זה הבסיס של כל הפחדים שלנו. אמרת שיש כמה מאות סוגים של הפחדים בעולמנו, כך האגו שלי מתבטא, כך הוא מגיב כלפי התעוררויות מבחוץ. אבל איזה טרנספורמציה עובר הפחד הזה כשהוא לומד קבלה? ממה האדם פוחד? האדם פוחד מהפסד שלו. האדם פוחד מייסורים. שוב פעם אני? ודאי, שוב פעם רק סביבה אני שלי, אך ורק. אז מה קורה עם הפחד הזה? הוא עובר איזה טרנספורמציה, שינוי, הוא משפיע על רצון לקבל שלנו, ועד כדי כך מדכא את הרצון לקבל, שהוא מעורר מצב כזה שאני לא, לעולם לא יהיה מסוגל להתמלא, ואני לעולם אפחד, לעולם אסבול, לעולם ארגיש את החסרונות שלי. שנייה, אבל יש איזו שיטה בקבלה איך להילחם בזה? נגיד אני מפחד, זאת התגובה שלי, אני חושש, פחדן, הבורא שולח לי כל מיני צורות של פחדים, מה, יש איזו שיטה איך להתעלות מעל זה, מה לעשות עם זה? פחד הוא בשורשו. שנייה. חסרון הרגשת הבורא, חוסר הרגשת האור, שהיה אמור למלא אותי את הרצון שלי, אבל עדיין מסיבות כלשהן לא ממלא. אז אותו רצון ריק מרגיש פחד. כלומר, פחד זו הרגשה של החיסרון של המילוי המגיע לי, המשוער. שנייה, אז כשמשהו נסתר ממקובל, הוא לא מפחד שום דבר, משום דבר? לא מפחד, להפך, הוא בטוח לחלוטין. שנייה, זה עובר להרגשה של יראה. יראה זה משהו כבר אחר. יראה זה כשאני כבר רוצה למשוך את ההרגשה הזאת, תכונה הזאת, יראה פחד, בשביל להתעלות למדרגה עליונה. אני מעורר את זה בעצמי. שנייה, יש עוד משהו לעשות חוץ מלגלות את הבורא בשביל להתמודד עם זה? תגיד, ותרופות נגד דיכאון, מה הן עושות? זה עוזר? לא, 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 זה סתם דיכוי. זה דיכוי וזה לא קשור לעניין. כלומר, זה לא עוזר. מה לעשות כשפחד משתלט על האדם? האדם קודם כל צריך לתאר שאין עוד מלבדו. ובנושא יש מאמר טוב מאוד בשמעתי, כשפחד מתעורר על האדם. שהאדם צריך לתאר לעצמו שאין שום כוחות אפלים בעולמנו, ורק לדרוש מהבורא שיתגלה אליו. זה לא יביא את האדם לחוסר פעולה? למה חוסר פעולה? דווקא זאת הפעולה. אנחנו לא צריכים פעולות אחרות חוץ מזה, חוץ מפעולה בגילוי הבורא. אז יש עוד איזה רגש ששואלים עליו? בושה, שאדם שונא את זה. אנשים מסוגלים להתאבד בשביל לא להרגיש את הבושה. בושה שהייתה יכולה ליפול על משפחה של הצולה, הייתה יכולה להביא אותו לכל דבר. מה הבושה? כי בושה זה הפסד ישיר של האגו שלנו, אתה מבין? אין דקירה חזקה יותר באהבה עצמית מהרגשות או פעולות כאלה. ודאי, היו קוראים לדו קרב, היו רוצחים, הורגים את עצמם, הלכו למוות בטוח, אבל לא היו מסוגלים להתעלות ולהתגבר על ההפסד הזה של האגו של עצמם. האמת זו טיפשות גדולה, אבל האדם לא היה מסוגל לעשות כלום. לדוגמה אותו פושקין לא היה מסוגל לעשות כלום. היו יורים אחד בשני בדוק רב והיו מתים. מה קבלה מציעה בנושא הזה? נגיד האדם מרגיש בושה מול כולם, שוב פעם רק לחזור למקור שאין עוד מלבדו, שמעורר בך את כל הדברים האלה, ואיתו תסדר את היחסים, ולא עם אותו דנטס או עם עוד איזה מישהו. אתה מבין? רק עם הבורא. אל תשים לב על אף אדם. בגדול, כן אני אומר. בעיקרון. אתה רק עם הבורא תנהל את ה... תסדר יחסים. רק הוא עושה לך אותה. איך האדם הזה קשור בכלל? הוא סתם בובה, הוא צעצוע, הוא בובל בימת תיאטרון. הוא רק נראה לך, אם אתה דרך הבובה הזאת כל הזמן תשתדל לתפוס את הבורא, אתה תתחיל לגלות אותו. אבל אז לאדם יש איזה מגע עם החברה כולה. איזה חברה? איזה חברה? אין חברה בכלל. הרי שוב, אנחנו פעם מדברים על חוכמה מאוד רצינית. אנחנו מדברים על לגלות מה קורה מאחורי בימת העולם הזה. מאחורי הפרגות של התיאטרון, מאחורי הקלעים של התיאטרון הזה. זה מה שאנחנו צריכים לגלות. מה הקשר לאותם האנשים השפלים הקטנים האלה? לא משנה מי הם בכלל. לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לגלות את הפועל היחיד בכל המציאות, שזה הבורא. אתם כל הזמן משתדלים להחזיר אותי, ואם ככה, ואם ככה, ואם ככה, בכל המקרים האלה שאתם אומרים, לא משנה מה. יש לנו רק נורמת התנהגות אחת, נורמת פעולה, איזה עיקרון של פעולה, לראות מאחורי הכל את הבורא. אתה אמרת עכשיו אנשים קטנטנים וזה, אני התחלתי להתרגש, כי אני הרי צריך להיכנס איתם למגע בשביל לגלות את הבורא. למה אתה נכנס איתם למגע? בשביל לגלות את הכוח הפועל ביניכם את הבורא, והם סך הכל בובות על חוטים, ואני לא רוצה להיות בובה על חוטים, ולכן אני מתייחס אליהם כאל בובות בשביל לגלות ביניהם את הבורא, וכך, אך ורק כך אני אראה איך הוא שולט בי ונוהג בי, וככה אני אהפוך כנגדו, ורק אז אני אוכל למצוא את העצמאות שלי, למצוא את האישיות שלי, לגלות אותה, ולא יהיה גם כן בובה. מישהו יגיד לזה פו, ואני פתאום מתחיל ככה להתרגז ולהגיב כלפיו. הרי זה סתם צעצועים מכניים. אני מרגיש שאתה תענה עכשיו את אותו הדבר, אבל עדיין. איך להגיב על שקר, שקר ציני וחצוף, שכנגד שקר כזה אתה מרגיש בכלל חלש ואין לך מה לעשות. איך אתה פועל במצבים כאלה? קודם כל, אם אותו אדם שאני מקבל דרכו כזה הודעה, אני משתדל לא להיות ביחסים איתו יותר. תגובה אחרת. הרי אם אנחנו נמצאים בעולם הזה, באיזה יחסים עסקיים למיניהם, עדיף לי להעיף את האנשים האלה ממעגל הקשרים שלי. זה א', ב', בעיקרון אני לא צריך להרגיש כלפי אותו אדם, לא שנאה, לא דחייה, ולא לרצות לנקום בו. אם הבורא עשה את זה דרך האדם הזה, אז יש לי עניין עם הבורא. עם האדם הספציפי הזה, לא יהיה לי יותר מגע. אבל כל הפעולות שלי מכוונות סך הכל כלפי לסדר את היחסים עם הבורא, בשביל שלא יהיה לי יותר מתנות בגרשיים כאלה מהבורא. למה? אתה מקבל מהאדם הזה כאלה דברים, אני אמשיך יחסים עם האדם הזה, ודרך האדם הזה הבורא ממשיך להגיד לי כל מיני דברים. לא, לא. אם פעולות כאלה נעשות דרך אדם כזה, זה אומר שאדם כזה בטבע שלו, במבנה שלו, הוא לא טוב. מה, לא צריך לסבול בעולם הזה? לא, לא צריך לסבול. צריך לברר ולנתח איך הבורא מתייחס אליך כל שנייה, ורק כלפיו להגיב. אז בעולם הזה צריך להתנהג לפי החוקים של העולם הזה. אם הוא נגיד שיקר לי, וזה נגיד הזיק לי לביזנס שלי, אז אני כן צריך ללכת לאיזה עורך דין ולתבוע אותו. ודאי, אתה יכול לעשות את זה. בדרגה הפנימית אני מבין שזה הבורא, אני עושה איזה פעולה פנימית, ובחיצוניות אני עושה מה שצריך, כן? כן. אז אין איזה מצווה להיות איתו ביחסים טובים. לא, אתה סך הכל מנסה לתקן את היחסים האלה גם בדרגת העולם הזה, ולכן אתה הולך לאורך דין, ולכן אתה פונה לחוק. אז בזה אני מתקן את האדם, בזה שאני קורא לו לבית משפט אחרי שהוא שיקר לי והזיק לי? כן ולא. בעל סולם כותב על זה באיגרת, שהבורא נתן בעולמנו את כל החוקים האלה בשביל שאנחנו בעזרתם נתקרב לתכונות עליונות. אני נראה לי איגרת י"ח. כלומר, מה שאנחנו לא מסוכלים לתקן בדרגה הפנימית, אנחנו משלימים את התיקון החיצוני הזה בפעולות חיצוניות. כן. יש לי חבר קרוב מאזרבייג'אן ששואל, רב, בצורת גרף, בקיצור, אתה יכול להסביר איך לעבוד עם המכות על האגו שלי שבאות מבחוץ, ואיך להתעלות נכון מעל רגשות של שנאה? איך אני יכול אולי לעבוד בסדנה עם כל מיני רגשות שאוכלות אותי כתוצאה מאיזה קונפליקט? אלגבר, אני ראיתי אותו על המסך עכשיו, נכון? יקירי, מה אני יכול לומר לך? צריך לקרוא טוב טוב את החומרים, המאמרים על ייחודיות של הבורא, על הכוח האחד. צריך להתייחס נכון לזה, צריך לחשוב על כל החומרים האלה. אנחנו צריכים לדבר על החומרים האלה, בשביל בכלל לייצב יחס נכון כלפי העולם הזה שאנחנו נמצאים בו. איך דרך העולם הזה להתחיל להרגיש את מערכת הכוחות הנוהגים בנו, ומאחוריהם רק כוח אחד. אז אני צריך להבין שהם באים אך ורק מהבורא, תקרא לו אללה, תקרא לו אלוהים, בורא, לא משנה איך. זה הכוח העליון מנהיג אותנו, שולט בנו, היחיד בעולם, ואיך הוא מקרין את ההנהגה שלנו בעולמנו, ודרך מי הוא מעביר את ההנהגה הזאת. אם אתה תסתכל נגיד על כל האנושות, אז אתה תראה שיש כאן אנשים ששולטים ונשלטים לפי היררכיה, וכל זה מונהג על ידי הבורא, ככה. אתה צריך לראות איך אתה מתקשר עם כל זה, בשביל שמלמטה, ממך, דרך כל העולם הזה להתכוון לבורא. אז מה, אני בעצם צריך להיות מודלו על זה שהוא מראה לי על החולי, על מקומות המחלות. כי הוא נותן לך כל הזמן אפשרויות להתקן. ובסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה דומה לו. כלומר, נצחי, שלם, וכל הבריאה, כל המציאות פורסה מולך. לא להסתכל על העולם דרך האגו. נכון. שאלה. אם האנשים מתחילים קשרים איתי, ואני לא רוצה להיות בקשרים איתם, אני צריכה איכשהו להתעלות מעליי, להילחם בי בזה שהם דוחים אותי, צריך לעשות לפחות ככה שתוכלו להיות איתם בקשר כשצריך, וחס וחלילה לא צריך לדחות אנשים, צריך איכשהו להתעלות מעל עצמך בזה, להשתדל להיות עדיב וכן הלאה. אבל שוב פעם, אף אחד לא אומר לך שאתה צריך לאהוב אנשים. זה לא בדרגה הזאת שבה אנחנו נמצאים. אבל לפחות להפוך מכל אדם גורם נייטרלי כלפיך, ואחרי זה אפילו ביחס טוב כלפיך, לזה אתה צריך להשתוקק. בזה אתם מתקנים את הנשמה. אני מסתכל אך ורק מהנקודה הזאת. אותי לא מעניינים היחסים הטובים שלכם עם האחרים. לא מעניינת אותי האווירה והמצב שיהיה לכם במדינה שלכם או בעיר שלכם או בשכונה. מה שמעניין אותי שבזה אתם תתקנו את הנשמה שלכם, תתקדמו לתיקון, תיקון כללי של העולם. ולא שום דבר אחר. שוב, כהמשך, שאלה דומה. ואם אני בכלל לא זקוק לאף אחד, מזמין אוכל הביתה, מקבל משכורת ישר לבנק, רואה שיעורים בטלוויזיה, רואים סדרות, מה אני מאבד ומפסיד כשאני בלי קשר עם אנשים? ואיך אתה תגלה את הבורא? גם לי היה מצב כזה. אני בטבע שלי, באופי שלי מאוד דומה לזה. אני לא זקוק לאף אחד. אתה יכול לשים אותי בכלא, תן לי מחשב ואת הספרים שלי, אני ברגוע אלמד שם, ואני לא ארגיש שאני בכלא. אני גם כך חי כמו בכלא. אני יוצא לחצי שעה לטייל, וכל שער היום מעביר בתא שלי. אבל יש לך 3 שעות של ההורים שלך, של השיעור. בסדר, אבל אפשר לעשות את השיעור גם דרך האינטרנט. איזה כמות של קשרים אני צריך, ועם כמה אנשים בשביל לגלות את הבורא? אתה יכול לתת רשימה איזה כמות של אנשים אני צריך בשביל להיות בקשר איתם? מה זאת אומרת בקשר? אנחנו לא מסוגלים להיות בקשר. אבל הוא שואל, הוא יושב בבית לבד, מה, הוא צריך עכשיו להכיר אנשים? כמה אנשים צריך? את זה אני כן יכול להגיד, 10 אנשים. 10 בני אדם מספיק? 10. ומה, פעם אחת בשבוע, כל יום? את זה הוא כבר יתחיל להרגיש כשהוא יהיה בקשר איתם. בשביל זה הוא צריך לקרוא את המאמרים ההתחלתיים של הרבש. מאמרים על הקבוצה. אז בעצם 10 בני אדם מספיקים לי בשביל לגלות את הבורא? בשביל לגלות את הבורא לא צריך לי את כל העולם, כן? נכון? עוד חודש יש לנו חג מתן תורה, ולקראת החג הזה אנחנו נלמד את כל מה שקשור לשיטת גילוי הבורא. על יסוד של חיבור בין בני אדם. אני ממליץ לכולם לא לפספס. שאלה. יש קשר שלילי ביני לבין הבן שלי המבוגר. איך אני יכולה לתקן את הקשר? והוא מצידו לא מבין את הרצון שלי. הוא חושב שאני רק צריכה למלא אותו. איך חוכמת הקבלה יכולה לעזור לי לתקן את הקשר שלי עם הבן המבוגר שלי? אכן, זאת בעיה, ואני מרגיש את הבעיה הזאת. אני הייתי ממליץ להתחיל לחשוב על הבן שלך как כמו ש
как сказать
כמו ש הבן לא רוצה להיות איתך בקשר מכיוון שהוא מרגיש שאת מדכאת מדכאה אותו והיא מצידה מרגישה שהיא חייבת לדאוג לו והוא מצידו חייב לקבל את הדאגה שלו שלה ולדאוג לה בחזרה ככה היא רואה את הקשר הדדי בין וצריך להיות כך שהיא לא תיתן עילה על הילד שלה להרגיש שהקשר הדדי ביניהם מגביל אותו הדור הצעיר זקוק לחופש לעצמאות מהדור הקודם הדור הצעיר זקוק לזה שהדור הקודם ייתן לו את כל מה שהדור הצעיר זקוק לו ועצמו ילך הצידה רבש המורה שלי היה אומר כך כל מה שצריך לילדים כל מה שהילדים צריכים לקבל ממך זה שתסתום את הפה ותפתח את הכיס שלך זה הכל זה מה שהילדים דורשים ממך אתה רוצה שיהיה לך יחסים טובים איתה תסגור את הפה תפתח את הכיס אבא תלמד אותי וזהו תן גישה לכיס וזהו, ודאי שזה מוגזם, באופן מוגזם אני מתאר את זה, אבל אני ממליץ לאישה הנחמדה הזאת שאת צריכה לחשוב במחשבות שלך, כי המחשבות שלך פועלות על הבן שלך, ולהראות לו שאת לא דורשת כלום ממנו, שום שינויים בחיים שלו, שום דבר. את משתוקקת אך ורק אולי קצת להוסיף לו איפה שהוא רוצה שתוסיפי לו. ככה אנחנו לומדים מהמערכת העליונה של ההנהגה כלפי המדרגה התחתונה כל ספירה עליונה יותר ככה מתייחסת לספירה התחתונה היא עושה כלפי התחתון רק מה שהתחתון זקוק לו כדי להתמלא, לגדול ולהתפתח הספירה העליונה לא דואגת להתפתחות שלה. מה, ככה הבורא מתייחס אלינו? הבורא? ככה הבורא מתייחס אלינו? הבורא מתייחס אלינו כך שאנחנו לא חייבים לו כלום. רק הוא חייב לנו הכל. באמת? כתוב שאנחנו צריכים להתפלל, לעשות מצוות, יש רשימה ענקית. זה אך ורק בשביל התיקון שלך. וחס וחלילה לא בשבילו. הוא שלם, מושלם. אתה לא מסוגל לתת לו כלום וגם לא נותן לו. בשבילו אתה יכול לא לעשות כלום. שום דבר לא צריך לעשות בשבילו. אתה מדמיין לעצמך, כן? אם אנחנו מדברים על איזושהי תכונה של שלמות, אז ודאי שהתכונה הזאת לא תוסיף כלפיה ולא תגרע ממנה, לא משנה איך תתנהג. מדובר סך הכל על ההטבה כלפיך. טטיאנה מרוסיה שואלת, עדיף להתייחס לאדם כמו שהאדם מתייחס אליך? לא, לא, חס וחלילה. איזה תיקון האדם יעבור שהוא כל הזמן מרחל כלפי אחרים? להפך, תן לו יחס טוב, יחס נכון, כלומר, בהגזמה אפילו, תראה לו שאתה מתייחס אליו טוב. מה, לשחק? נכון, תשחק כלפיו. אם האדם הזה יגיב לזה נכון, אז יופי. אם הוא לא יגיב לזה נכון, סתם תתנתק ממנו. זה אומר שהוא עדיין לא מסוגל להבין, ולא מסוגל להעריך את היחס הנכון שלך כלפיו. בקיצור, כמו שאמרת, אין עוד מלבדו, וחזרה לאותו עיקרון, כן. עד כמה האגו שלנו צריך להתפתח בשביל להשיג את גילוי הבורא? שאלה ממלבורן. זאת גישה נכונה, נכון? האגו שלנו צריך להתפתח עד למצב שבו הוא מכסה את כל העולם. כלומר, אני מתקשר עם כולם, עם כל אלה שנמצאים בעולם הזה, עם הדומם צומח חי והמדבר, כלומר, יצורים של בני אדם. מהם אני לוקח, סופק בי את האגו שלהם, את התכונות שלהם, ומתקן את כולם בי. זה המצב האמיתי שלי. כשאני רואה שכל העולם הוא סך הכל הקרנה, פרויקציה של התכונות הלא מתוקנות שלי, וכשאני מתקן אותן, הן הופכות להיות בי, בתוכי. אני רוצה לשאול שאלה אישית, שאלה מהולנד. תגיד בבקשה, מה קורה אם אני, עם החבר שלי, נפרדנו במשך שנה וחצי, הרבה פעמים, וכל הזמן חוזרים אחד לשני, למרות שאנחנו מכירים את החסרונות אחד של השני, מה לעשות בשביל לא להיפרד כל הזמן, וכן להישאר ביחד כל הזמן? זאת שאלה מאוד טובה, ותכונה טובה מאוד, ומצב טוב. מה לעשות? צריך ללמוד לוותר אחד לשני. אך ורק, בואו, תעשו תחרות ביניכם מי יוותר לשני יותר. פשוט מאוד, אפילו באופן מוחצן. אתה רואה כמה אני מוותרת לך? אני לא דורשת על זה כלום. אני אפילו לא דורשת שאתה תוותר לי, או את בחזרה תוותרי לי על זה. לא דורש, רק ככה. אהבה היא מתגדלת אך ורק מתוך ויתורים הדדיים. כיוון שאנחנו שנינו אגואיסטים, מקולקלים, נוראים, מאוהבים בעצמנו בלבד, ואם אנחנו כן רוצים להתקשר אחד עם השני איכשהו, אז הקשר הזה הוא נולד ומתפתח אך ורק על בסיס של ויתורים הדדיים. זה כמו המורה שלך, רבש. כן, רבש היה אומר לי שאהבה זאת חיה שכל הזמן חייבת להיות ניזונה מויתורים הדדיים. כבר בשבוע הבא יש לנו ועדה של סטודנטים ומרצים שתעבור בשלושה ערים, אודסה, יקטרינבורג ומוסקווה. אנחנו רוצים להגיד שזו ועדה לסטודנטים מהקורס השני ומעלה. אנחנו מזמינים את כל אלה שהתחילו ללמוד או מתכוונים להתחיל ללמוד עכשיו, כי עכשיו פותחים קורס חדש אביב 2016, אז תירשמו שם באתר שלנו. ולנו יש שאלות קצרות בליץ, שנספיק... אם אתה אדם, מכניס אדם אליך הביתה והוא לא עוזב, מה לעשות? לא יודע. לא יודע. אין פה מה להגיד. אני לא יכול להגיד. לגרש אותו, להשאיר אותו, לקרוא למשטרה, לקרוא לקרובים שלו. מה פתאום קרה שהוא בלי משפחה, בלי אף אחד? אני לא יודע מה לענות. עוד שאלה. אז אני צריך לשנות את עצמי או לא צריך לשנות את עצמי? צריך לשנות את עצמך בהתאם לבורא. כל הצגות, הכל תיאטרון, מה לעשות אם נשבר לי, נמאס לי מכל האילוזיה הזאת? אתה אפילו עוד לא התחל להשתתף באילוזיה הזאת. להפך, את צריכה להשתמש בה לטובתך. אני מפחד שהמערכת העליונה תעניש אותי על הפעולות השליליות שלי כלפי אנשים אחרים. מפחד. לא צריך להניש את עצמך, לא צריך לחשוב על עונש שיכול לבוא אליך מלמעלה. אין דבר כזה בכלל. אדם צריך לחשוב אך ורק על איך לעשות משהו טוב כלפי עצמו, כלפי הנשמה שלו. אנחנו יודעים מה זה פשע בעולם הזה, ומה זה פשע בעולם הרוחני. בעולם הרוחני יש רק סוג של פשע אחד. זה לא להתקרב לקירוב בין בני אדם בשביל לגלות את הבורא ביניהם. הרי יש סך הכל מצווה אחת. כלומר, עבירה אחת ומצווה אחת, כן? מצווה ועבירה. מצווה כשאתה מתקרב בין בני אדם, מקרב ביניהם ומגלה את הבורא ביניהם, והעבירה זה פעולה הפוכה לזה. כשאתה לא הולך לקראת התקרבות, כן. אתה אומר, אני אתקן את עצמי, אני אתקן את העולם. אתה מתקן את עצמך והמלחמות ממשיכות. מה אפשר לעשות? אני עוד לא מתוקן. למה עם הגיל האדם הופך להיות בודד יותר? כי אף אחד לא זקוק לו. אף אחד לא זקוק לאדם הזה. צריך לעשות כך שאנשים יזדקקו לך, שאתה תהיה מסוגל לעזור להם. ואז הכל יהיה בסדר, אז אתה לא תהיה בודד. לא תרגיש את עצמך בודד. יוצא שאנחנו, אחד בשביל השני, מלאכים. כוחות בלי חופש, שנשלטים על ידי הבורא, נכון? אנחנו, אחד כלפי השני, כן מלאכים. זה כן נכון. אבל כשאני נכנס למגע עם אנשים אחרים וסופג מהם את התכונות שלהם, אז התכונות שלהם שבהם זה מלאכים, בי זה הופך להיות חי. אני מתעייף מקשרים עם בני אדם, מתעייף תוך דקות. קבלה יכולה לעזור לי בזה? ודאי. אתה תתחיל לדבר יותר עם עצמך ועם הבורא. איך קבלה מייעצת לי להצליח בקשרים? מה זה גאונות של יחסים, גאונות של קשרים? שוב פעם, זה הכל תלוי באיך אתה תדמיין לעצמך את העולם הסובב אותך. אם אתה תראה את כל זה כהצגת תיאטרון, שמאחוריה עומד הבורא, וכך אתה תתייחס לאחרים, כשאתה מנסה להתחבר איתם ודרכם אל הבורא, הכל יהיה יופי טופי. תקראו את המאמר אין עוד מלבדו, ועוד כל מיני מאמרים מהסוג הזה, שיש בספר שמעתי, ואתם תשיגו את היחס הנכון לבני אדם, והכל יהיה טוב. להתראות.